על הדרך שיחות עם טובי פולן.
כן, אז אנחנו שוב על הדרך, והפעם זה לא ממש על הדרך, צריך להגיד, זה איזשהו גישושים הדדיים, אני לא יודע אם הדדיים, לפחות מהצד שלי היו שליחים שניסו לחבר אותי עם האורח המכובד, שתכף תשמעו מי הוא, כבר כמה חודשים, ופתאום איכשהו זה יצא, גם ביוזמתו, צריך להגיד, הרים את הכפפה, מוטי קריסטל, שלום, מה שלומך?
היי טובי, בנסיבות, אתה יודע, זו שאלה שכבר הפסיקו לשאול.
אני יודע, אני משתדל, והטקס הקבוע הוא שזה גם מתפתח בחמישה וחצי, כלומר שישה חודשים האחרונים, בהתחלה אי אפשר היה לשאול את זה, ואחר כך היה הקרחצן של ככה, והלאומי, והאישי, וכל מה שאנחנו מכירים, אבל, קשיב, אתה יודע, הזמן עושה את שלו, ואנחנו יודעים את זה גם ברמה האישית, יש מה שנקרא שלבי האבל, אז אנחנו כבר, תכף נדבר על זה, נדמה לי שהערב הזה, בסוף שבוע הזה, אנחנו כבר בשלב הזעם, וממש הוא ממש ניכר. אז זהו, אז מי שלא מכיר, מוטי קריסטל, אנחנו לא מכירים אישית, אני חייב להגיד, אנחנו נתקלים כבר שנים ברשתות, בעיקר בטוויטר, דרך חברים משותפים וכו', אבל מוטי הוא איש עסקים, או נקרא לזה, סובב סביב עסקים שנוגעים בארץ, בעולם, בענייני אסטרטגיה, ייעוץ, מסעים ומתנים, אומנות המסע ומתן, כולל ניסיון בתחום המדיני, שזה מעניין, הסכמים עם ירדן, תזכיר לי, נכון?
ירדן, פלסטינים, סוריה.
פלסטינים וירדן, זהו, אז הדברים שמעניינים אותי בשיחות אחרות, ואולי גם ניגע בהם בנפרד, ובתקופה הזאת, אני לא יודע אם אתה מייעץ או משמש באיזושהי דרך בתוך המשבר הנוכחי, אבל כן העברת לי נייר, אוקיי, העברת לי נייר עמדה שכתבת, לא אפרט כרגע את כל הדברים.
איזה משבר? במשבר החטופים או במשבר...
לא, לא, אז זהו, העברת לי נייר עמדה שכתבת, העדכון האחרון שלו היה ביולי 23, זאת אומרת שכל מה שכתוב שם, אני לא אקמד ויזרוק לסל, כי כל הדברים שכתובים שם עדיין שרירים וקיימים, אבל זה עבר סוויץ', כמובן שעסקת בהפיכה המשטרית, המהפכה המשפטית כמו שהם אוהבים לקרוא לה, או הרפורמה כמו שהם עוד יותר אוהבים לקרוא לה, עם הרבה מאוד אלמנטים, אספקטים פרלמנטריים ומשפטיים ובינלאומיים וכלכליים וכו' וכו' וכו'. מאוד התרשמתי, אני לא בטוח שזה מה שיהיה עיקר השיחה שלנו היום, אבל נראה לאן זה יתגלגל. אוקיי, אנחנו מקליטים יום ראשון שאחרי שבת, שישי שבת, של הפגנות, של הצהרות, של אנשים שיצאו לרחובות, וממש בשעות האלה, בירושלים זה מגיע לסיים חדשים, לא יודע אם זה שובר את הסיים של לפני שנה במאבק מול אותה הפיכה, אבל נדמה לי שחצינו איזשהו רוביקון, לא רק אנחנו, נדמה לי שכל ההוויה הישראלית קצת שינתה את הפאזה של ההתייחסות של המשבר הנוכחי, ואני אזרוק עכשיו משהו שדיברנו עליו בשיחה מקדימה, ואתה תגיד לי איפה בדיוק עובר הסוויץ' הזה. בציוץ שקראתי שלך בטוויטר לפני, פרסמת אותו לפני כמה שבועות, כתבת שלדעתך זה שגוי לחבר בין הקריאה לבחירות, מה שסביר והגיוני ברמה הפוליטית, ואולי גם אישית בהינתן נתניהו וממשלתו, לבין המאמצים לשחרור החטופים. ועכשיו, דקה לפני שהתחלנו להקליט, אמרת לי, זה היה נכון לפני שבועיים שלושה, כנראה שמשהו השתנה. אז בוא נתחיל לטפל בנושא הזה מהזווית שלך, כמו שאתה רואה, מה באמת השתנה בשבוע האחרון, בסוף שבוע האחרון.
יש, אם לפעמים אני אגלוש אולי קצת למתודולוגיה, או למה שנקרא conceptual frameworks, לתפיסות, אז תעצור אותי, אם אתה חושב שזה...
לא, לא, אני עליתי היום שיחה עם חוקר, שאתה בטח שמעת את שמו, את עומר דנק, אותו נווט, אותו נווט בדימוס וכו'. הוא כל פעם מחזיר אותי מהקטע הפוליטי, דווקא לקטע המחקרי מדעי.
בעולם...
אנחנו מוכנים לכל דבר. כן.
בעולם הניהולי, בעולם הפוליטי, יש ביטוי שנקרא the tipping point, נקודת מפנה. זה גם ספר מדהים. שכתב מלקום גלדווד, The Tipping Point, ממש חובה שיהיה על המדף. Tipping Point זו אותה נקודה בזמן שבה הדברים משתנים. בראייה הצבאית או בשפה הצבאית, זה בדיוק החשש שדיברו עליו בתחילת הלחימה, הוא אחד מתרחישי הייחוס המסוכנים של צה"ל, מה שנקרא איחוד זירות. איחוד זירות זה אומר שבזירות שהן לכאורה נפרדות, ולכל אחת מהן יש איזשהו תהליך הבשלה ודינמיקות פנימיות שונות משלה, כל אחת מהזירות האלה נדלקת בדיוק באותו זמן. ואז מתחיל איזשהו וייב, איזשהו צונמי אדיר, שיש לו, במקרה שלנו, פוטנציאל אמיתי להביא להחלפת ממשלת החורבן, להביא להקדמת בחירות. מה הזירות? הזירה הראשונה היא הזעם הציבורי. הזעם הציבורי על חדלונה של ממשלת נתניהו, על שקרים של ממשלת נתניהו, על המריחה בנושא של החטופים, כמובן כל הנושא של הסתת כספים לעולמות לא יצרניים, לחרדים, כל הדבר הזה מתחיל להתגבש. ומה האינדיקטור הכי מבחינתי, אני לא חוקר, אין לי אקספרימנטים מדעיים,
אבל אתה מנוסה, כן.
לפני ההפגנה הראשונה, הפגנת המטריות בינואר 2023, אומרת לי אשתי, מזג אוויר נוראי, אנחנו חייבים לעשות משהו לארגן שאנשים יצאו. אמרתי לה, מה את רוצה ממני? מה אני, חברת הסעות? אומרת לי, תעשה. ארגנתי אוטובוס, באותו רגע האוטובוס התמלא מתושבים בשכונה בתוך חצי שעה. הוצאתי שני אוטובוסים באותו ערב. מאז, בכל תקופת ההפיכה המשטרית, היינו מוציאים מהשכונות שלנו, מרמת החייל, שיקום דן, משהו כמו 3-4, בשיא היה 11 אוטובוסים. מאז תחילת המלחמה, בקושי אחד אנחנו מצליחים לגרד. היום, הוצאנו לירושלים טובי, רק מהשכונה שלנו, 9 אוטובוסים. זה היה גל ב-48 שעות האחרונות. מבחינתי, זו אינדיקציה מטורפת לזה, שהזירה הזו של הזעם הציבורי נדלקת. ואתה רואה את התמונות מירושלים.
כן.
הזירה השנייה היא הזירה הפוליטית. יש רחש בחש. החרדים, איך אנחנו יודעים? דרעי בלחץ נוראי, עמית סגל משגר שקרים ללא שום מעקב אחריהם, גנץ ואייזנקוט מתחילים להסתכל מסביב, המעגלים סביב גנץ ואייזנקוט מתחילים להסתכל מסביב. יותר ויותר חברי כנסת עושים מעשה קריב ולזימי, ואנחנו רואים את הנוכחות שלהם בהפגנות להקדמת הבחירות. הזירה השלישית היא זירת החטופים, וזה היה הקליק שביום שבת, האבא של אלבג, פשוט הקריאה שלו, סוגרים את האורות, שורפים את הרחובות. הרעיון הכואב של עינת נגאוקר, צגאוקר.
לא חשוב, אוקיי, משפחת צגאוקר.
אימא של מתן צגאוקר, שהיא אומרת, אני ביביסטית, בשר מבשרו של המחנה.
כן, זהו, זה מה שמעניין במקרה שלה, שהיא ימנית. אגב, נדמה לי שגם אלבג במקור היה תומך ימין, נדמה לי.
אז זהו, אז ברגע שהם אומרים, הם אומרים, אנחנו לא קוראים יותר להכרזת החטופים, אנחנו מבינים שאתה זה שמונע חזרה, לפחות של חלקם, צורים, נשים, הם אלו בעצם שעשו את אותו איחוד זירות, והשלוש זירות האלה, תוסיף את אחים לנשק, שירדו מהטריבונה, ונכנסים דרך השוויון בנטל, להגיד זו ממשלה שאינה לגיטימית, אתה רואה בעצם ארבע זירות, שכל אחת מהן הייתה במקום או בזמן בישול שונה, ואתה רואה אותן מתלבטות עכשיו לארבעה ימים. האם נעמוד ביעד של חקיקת חוק הקדמת הבחירות כזה או אחר, בין אם ביוזמה של נתניהו או דחיפה של החרדים, או דומינו אפקט מיציאה של גלץ ואייזנקוט, בתוך השבוע הזה שההמונים צורים על הכנסת, אני לא יודע. האם היה אפשר לעשות את זה קודם? לעולם לא נדע, אבל בתחושה שלי לא. בדיוק בגלל אותם זירות שלמזלנו אגב, לא, אין איחוד זירות בסביבה הביטחונית. מה שחששנו ממנו בהתחלה.
ויש טענה שיש מי שמנסה ללבות את הזירה הצפונית שתצטרף, גם הזירה המזרחית צריך להגיד.
אבל חמור בזה, תראה, בריגדות בן גביר ונערי הגבעות והפשיסטו משיחיים, יש להם עוד שבועיים של הרמדאן ועיד אל פיטר, והיכולת שלהם באמת להדליק את השטח היא נוראית, ונתניהו יודע שאלו כלים שלובים. המחאה דורכת כאשר המציאות הביטחונית מחריפה. לכן יהיה לו אינטרס כמובן להדליק את השטח לפחות ביהודה ושומרון, כי בעזה ובלבנון האמריקאים מקפידים עליו, יהיה לו רצון ויכולת וכוונה להדליק את ביהודה ושומרון כדי לשפוך מים על המחאה.
כן, כל הדברים האלה אנחנו מדברים עליהם, מכירים אותם בעצם מהשבעה באוקטובר, או מהשבוע הראשון של אותה מלחמה. הראשון לזהות היה ביידן, להגיד. הוא ישר הביא לפה נוסעות מטוסים, והעביר את כל המסרים, כולל אגב תמיכה בלתי מסויגת בחודש הראשון, בביצוע דברים שהוא לא היה סובל בעבר שלנו בעזה, ברמות דרזדן. בואו נגיד את הדברים כמו שהם. שלא לדבר על מה שנהיה אחרי 4-5 חודשים, שמדרזדן זה נפח לסוג של סומליה, אבל אנחנו לא מומחים צבאיים, אז לא נתעסק עם הדבר הזה כרגע. תראה, אני אגיד לך ככה, הנרטיב הישראלי, ציינת את זה, ואני יכול לקחת אותנו ל... מתי זה היה? יוני 1982, מאמר של... אמיר אמניר, זיכרונו לברכה, בידיעות אחרונות, שקט יורים, שזה נהפך למסוג של מנטרה קלישאתית, או קלישאה מנטרתית, תקרא לזה איך שתרצה, ברגע שהתותחים יורים, המוזות משתתקות. כשהצבא לובש מדים ויוצא למלחמה, כן גמדים, לא גמדים, כל הדברים האחרים נדחקים הצידה. מעט מאוד אנשים יצאו נגד מלחמת לבנון ביום שהיא פרצה, יוסי שריד היה אחד מהם, צריך להגיד, אבל באמת כל קורה במדבר. מעט מאוד אנשים היו נגד האופנסיבה או התגובה מאוד מאוד חריפה של ישראל בשבעה באוקטובר, ואת זה אפשר להבין אפילו עוד יותר, כי בלבנון זה היה סוג של שיגעון מלוכני כמעט, של שרון, שהגשים גם איזושהי, לא יודע, איזשהו חזון משיחי של בגין, לא חשוב כרגע, לא ניכנס לכל הסיפור ההוא, אבל מעט מאוד אנשים עוצרים רגע וחושבים ואומרים, זה נכון מה שאנחנו עושים? זה נכון איך שאנחנו מגיבים? האם זה ישיג את המטרה? והמעט אנשים האלה אמרו, ואני חייב להגיד שהייתי ביניהם, לא מתהדר בשום דבר, זה רק השקפת עולמי, וזה מי שאני. למשל בנושא החטופים אמרתי, צריך לצאת לרחובות באותו שבוע כבר. אחרי שבוע, אחרי שבועיים, בוודאי אחרי חודש, אמרתי, לא יכול להיות שאנחנו לא דורשים פתרון לסיפור הזה של החטופים, זה דבר שלא היה מעולם. עכשיו, אני לוקח אותך 4 חודשים קדימה, ורק לפני שבועיים שלושה חשבת שצריך לפעול בשתי הזירות האלה בנפרד. בחירות זה דבר חשוב, אבל לחבר בין קריאה להפלת נתניהו לבין קריאה לעסקה ולהשבת החטופים, לא עכשיו, עדיין לא וכו'. תנסה לסמן לי, הזכרת את זה, אבל מה בעצם קרה? מה קרה בשבוע אחד ששינית, או בשבועיים ששינית את העמך ודעתך?
בשבועיים. אז בשביל לענות לך בצורה מדויקת, אני חושב שנכון לשים קצת קונטקסט לדברים שלי. אני הייתי מעורב באופן ישיר בכל עסקאות החטופים משנת 2000, ארדוב, גולדווסר רגב, שליט, בכל מיני קונסטלציות, רובן כאיש מילואים של צוות המסע ומתן הצבאי. באירוע הנוכחי כבר איני מעורב באופן ישיר. עם תחילת המלחמה שירתתי 3 חודשים ביחידה שהיא יחידה אחרת, שלא עסקה בנושא הזה, אבל מטבע הדברים היו לי לא מעט ממשקים, לא מעט תובנות, וככל שחלף הזמן, העבודה, הצוות של ניצן אלון, הלך והצטמצם, הלך ונסגר, אבל אני מעולם לא, עד לפני שבועיים, שביקשה ממני טלי ליפקין, ולא יכולתי לסרב להתראיין, גם את הרעיון ההוא עשיתי עם, 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 עם צעדים מאוד מאוססים. כי אני מכיר, אני אומר, הראייה שלי את נושא החטופים, היא לא רק ראייה פוליטית ציבורית, אלא היא בעיקר ראייה מקצועית של הבנת עומק של דינמיקות של תהליכים כאלה. ואני יכול להגיד לך, טובי, כאמירה גנרית, גם אם טובי פולק היה ראש ממשלת ישראל, הקונספט של כולם עכשיו לא היה יכול להתממש.
אז אני רק, שנייה, אז אני לא אמרתי כולם עכשיו אף פעם, אפילו לא בצעקות של שבאות מהבמה ואנשים חוזרים עליהם, שזה נראה לי עניין, קצת לא יודע איך להגדיר אותו. לא לעניין, אני כן חושב שבשלבים הראשונים, ונדמה לי שבתחילה הכחישו את זה ואחר כך אמרו, כן, היו דברים כאלה. אגב, כשכתבתי את זה, איך ידעתי שאני קולע בול? כי כמות המסרים שקיבלתי ישר לטלפון מאנשים שנמצאים בתוך המקומות האלה, חלק אתה הזכרת באותו נייר עמדה, אני לא אזכיר שמות כאן, וכתבים ופרשנים, כאלה שאני מדבר איתם פה כאן, כאלה שאני מדבר איתם באופליין, זה לא נכון, זה לא מדויק, זה לא היה. וזה כולם תמורת כולם. זאת אומרת, זה היה דיבור כלשהו, אתה עכשיו גם תגיד לי שזה לא היה, אני לא אתווכח איתך על זה, אבל לפחות היה תחושה של מה אנחנו צריכים לכל הרוחות, את ה-4,000, 5,000 אסירים ביטחוניים, שלדעת גורמים ביטחוניים רבים פה בארץ, הם יותר נטל מאשר נכס, כאשר יש אפשרות לפחות לנסות להציע מתאר של כולם תמורת כולם, כי בסוף בסוף בסוף, גם אם זה ייקח 4 חודשים, 6 חודשים, שלא נדע 8 חודשים או שנה, זה לא יהיה רחוק מזה. זאת אומרת, אם יישארו לנו חטופים בחיים. אז רק רציתי להכניס את הערת ביניים הזאת.
אין דבר כזה, לא בגלל הצד הישראלי. שוב, אני אומר, גם אם הייתה פה ממשלת שמאל, 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 אין עסקה של כולם מורד כולם, ואין עסקה של עכשיו. מדוע? מכיוון שאיחי סינואר עשה לנו, אין מילים לתאר, אנחנו עוד לא, המוח לא האישי ולא הציבורי מתחיל להקל את גודל
הביס אותנו בארבע שעות, מה אנחנו מדברים בכלל? הביס אותנו בארבע שעות.
והוא לקח 250 חטופים, והם ישמשו כקלפי מיקוח להרבה מאוד זמן, על מנת שהוא יוכל למצות את האינטרס האישי שלו, ואת האינטרס הארגוני שלו. זאת אומרת, אפשר להגיד, למודד את חמאס בכל בריטון עמוק, להמון זמן.
לרגע הבלת אותי.
אבל אין סרט שיחי סינואר, יחי סינואר, משחרר את כל החטופים. אין סרט. אין סרט בעולם, לא חשוב באיזה מחיר. אוקיי?
אז זה בעצם גזר, אז בעצם זה.
אמת.
אפשר לצרף אותם למצבת המתים, סליחה.
אמת. ואחד הדברים שאני, למרות שהייתי בשלבים הראשונים באינטראקציה כזו או אחרת עם הנושא, אחד הדברים שהרשיתי לעצמי להגיד פומבית, אסתכל בטוויטרים בנושא הזה מאוקטובר, זה דברו אמת למשפחות, בבקשה. תגידו להם, יהיו פה רון הרדים וגולדים.
השאלה אם יהיו פה 100, אנחנו כבר יודעים שמדובר בהרבה פחות מ-100 בוט, אתה מדבר על דבר אמת, אנחנו כבר שמענו על מספרים שאני לא אחזר עליהם כאן, אבל המספר החיים ירד מ-100 כמעט באופן רשמי, גם לפי פרסומים אחרים. אז בעצם אם ילכו ויפחתו המספרים של החיים, עד שבעצם לא יהיה על מה לדבר.
ואמרתי, יהיו פה רון הרדים וגולדינים. תגידו את זה למשפחות, תכינו את המשפחות, תשאלו את המשפחות, כשהלכו המשפחות לעשות סדנאות חוסן אצל שמחה ולאה גולדין, שיבינו את עומק, למה? לא בגלל נתניהו, לא בגלל נתניהו, אלא בגלל סינואר. מה כן? מה כן? עסקאות מקומיות, עסקאות מזדמנות. עכשיו יש רמדאן, שחרור אסירים עבור סינואר ברמדאן שווה פי שתיים לפחות מאשר שחרור אסירים רגיל. אם הוא מצליח להביא לשחרור אסירים בשבועיים הקרובים ולפני העיד, עיד אל-פיטר, המניה שלו, היכולת שלו לסחוף את הציבור, היכולת שלו לחבל במטות המלחמה של ישראל, שזה למוטט את יכולותיו הארגוניות של החמאס, גדלה פלאים. הוא לא ישחרר את כולם בשביל זה. הוא ישחרר אבל 20, 30 פצועים,
אז אתה בעצם,
בנות,
אז אתה מסכים
טוב לי, אני רוצה לקחת את זה.
אז אני שואל, אתה מסכים שעצירת ההליך ההוא, בגלל שלא היו, בגלל שהם הסכימו לשחרר 7 או 8 ולא 10 כמו שישראל דרשה בסוף העסקה הקודמת, הייתה טעות? זאת אומרת, היה נכון או לא נכון לדעתך לשבור את הכלים מצד ישראל אז?
אני, קשה לי בתחומים האלה, אוקיי, שאני מבין בהם, קשה לי לבקר החלטות בלי שיש בפניי את כל הנתונים. אבל אני יכול להגיד לך פה דבר...
סליחה, שנייה, מוטי, אני מבין כל הזירות
לא.
שלך והכל. אנחנו מדברים עכשיו, אני מדבר איתך עכשיו, בדיוק כמו שאתה אמרת לפני רגע, כמיטב ידיעתך וניסיונך, והמעט שידעת או הרבה שידעת, ואתה יודע היום פחות, אמרת הרגע שיכול להיות שיהיו עסקאות מקומיות, הזדמנות של רמדאן, הזדמנות של חולים, של פצועים, של קשישים. אז היו כמה גברים במצב לא טוב שהיו אמורים להשתחרר. למה עצרנו את זה?
טובי, אני חושב ששיקול הדעת המקצועי של ניצן אלון וצוות המסע ומתן אז, שפה אנחנו לא באירוע של תיקון, אלא באירוע שהצד השני מורח אותנו, ולכן נכון לעצור את זה, כדי שלא יקבע איזשהו נרטיב שאפשר למרוח אותנו. אני חושב שנקודת, כנראה שנקודת ההחלטה, אם אני הייתי שם, כנראה שגם הייתי תומך בפירוק של האירוע. עכשיו, זה נורא לדבר על הדבר הזה, זה חיי אדם. אני כל פעם שאני מדבר על זה, אני באמת, זה
מקווץ, מה אנחנו מדברים לך?
קשה, קשה. ועדיין ברמה של פוליסי, ברמה של מדיניות, הכעס בשבת של ההורים, היא שכנראה הם הבינו, שכרגע מי שמונע גם עסקה קטנה, כי הוא מפחד מבן גביר, שמתנגד לשחרור של בן אדם אחד מהכלא. למה? כי הם משיחיסטים מקריביסטים.
זה,
אגב,
זה הטיקט שלו, כן.
לכן זה הבינו ההורים עכשיו, שגם עסקה כנראה קטנה, או עסקת נשים, או עסקת פצועים, היא באמת נעצרת על ידי נתניהו, ואני יכול להגיד לך שהיום ממקורותיי בתוך העולם הערבי קיבלתי אינדיקציה נוספת, שכנראה על צוות המסע ומתן נכפה לעשות איזשהו, מה שנקרא, מקל בגלגל, על משהו שכבר מונה. שוב, אני מזכיר, לסינואר יש באמת אינטרס לקבל שחרור אסירים בתוך הרמדאן, כנראה שהם הבינו את זה, כנראה שהם קיבלו את זה, ואז הם התהפכו במוצאי שבת. אוקיי? ועל זה, על זה אני אומר, on record, כשהוא יגיע יומו לגיהנום, כנראה הוא ילך, מי שקיבל את ההחלטה הזאת.
אבל מוטי, זה נמשך כבר כמה וכמה וכמה שבועות טובים. אנחנו שומעים בקולותיהם, במידה... שנייה, אז אני אציג את התזה ואתה תסתור אותי אם תרצה, ואני מניח שזה מה שאתה עושה. אנחנו שומעים על, קודם כל, על ההפגנות הפעמים ילדותיות, אני עשו לי ככה, אני לא שולח משלחת לוושינגטון. עשו לי ככה, אני לא שולח משלחת לקהיר. עשו לי ככה, אני מחזיר את המשלחת מקטר. ראש המוסד דורש מרחב מסוים של 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 שפיל בקבלת ההחלטות. לא, אנחנו מגבילים אותו. ניצן אלון זה וזה, לא, אתה לא נוסע לשם. המריחות של נתניהו, מהסיבות שעומר דנק ואני דיברנו עליהם בשיחה הקודמת, של הוא לא יכול להרשות לעצמו את סיום המלחמה, הוא לא יכול להרשות לעצמו את הכניסה לתוך הקוראלס הפוליטי, באמת המאוד ברור שלו לסיום, סיום דרכו, one way or another, בוודאי לא לבחירות, בוודאי לא לוועדת חקירה, בוודאי לא לרשת, לשרשרת האינסופית של התפטרויות ופיטורים שיהיו פה בהדחות, כי הוא לא יוכל להישאר יבש מכל הסיפור הזה. אתה רוצה להגיד לי שזה לא היה ביוזמת נתניהו לפחות חלק מכל העצירות האלה, מכל הפיצוצים האלה?
טובי, אתה מכיר סרטים מצוירים שבהם הגיבור שועט קדימה ו...
עובר את הצוק וממשיך לבעוט ברגליים ובוטש ובוטש.
בדיוק, מורידים לו יד, מורידים לו רגל, מורידים לו...
כן, כן.
זה ככה צוות המסע ומתן. ואני אומר את זה לא רק מהערכה. אוקיי? צוות המסע ומתן יודע להתקדם, להתקדם, להתקדם. לכן כאשר אתה אומר, מזה שבועות שנתניהו תוקע, they managed to get over it. הם הצליחו להתגבר על התקיעות האלה בלוליינות מקצועית. למה? כי הם מחויבים למדינה, לעם ולחטופים. להבדיל מהנאשם שמחויב לעצמו. יש נקודה בזמן שהווילן, שהרשע, מצליח להביא איזה גזע עץ כזה ענק ולהסיט את הגיבור ממסלולו. ככל הנראה, זה היה הרגע שקרה בסוף השבוע שעבר, המשפחות כנראה ידעו מזה ולכן הם התהפכו. Okay. האם הדבר הזה הרחיק מאוד את העסקה? אולי. האם המתווכים מראים סימני ייאוש? כן. האם יהיו לזה משמעויות לחטופים? בוודאי. האם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות? כן. איחוד הזירות הזה. להפיל אותו כמה שיותר מהר, כי היום הדבר שיזרז את חזרת החטופים, זה אם הוא יודע שיש בחירות. נעמה יששכר, גלעד שליט. אני הייתי מעורב עד החלקים האחרונים של המסע ומתן לשחרור שליט. בחלק האחרון, מסיבות מקצועיות, אתיות, בחרתי, הובחרתי.
אז אני רק אזכיר שדוד מידן, איש המוסד, גם התארח אצלי פה, הוא גם שכן. אז קיבלתי את ההשלמה מהצד שלו.
בדיוק. אז עד הרגע האחרון, עכשיו, דוד מידן, במומחיותו או ביכולותיו הבין אישיות הבלתי רגילות,
מדהים, מדהים,
הצליח לזהות אצל נתניהו את אותו פחד ממחאת רוטשילד במשך שנים, ובעצם הצליח לזהות את זה אצל נתניהו, את אותה בשלות לקבל החלטה, ולכן הוא מה שנקרא פרץ לעסקה. אגב, העסקה שדוד מידן הביא הייתה עבור ישראל גרועה משמעותית מהעסקה שעמדה בפני נתניהו בדצמבר 2009 דרך המתווך הגרמני. זה דבר שידוע, זה דבר שפורסם.
למרות שצריך להגיד שלהגנתו דוד מידן, לא נתעסק עם פרשת שליט והכל, אבל המספר שהתקבע, 1,100 ומשהו, 1,200 ומשהו משוחררים, בפועל בעסקה עצמה, מבחינת שמות ממשיים שהיו קשורים בעסקה באופן ספציפי, זה היה 500, 400 או 500 ומשהו, וכל השאר היו כאלה שעמדו כבר להשתחרר,
והספירה
היא לא, הספירה היא לא, בוא נגיד שהספירה הייתה פופוליסטית, כמו שאנחנו יודעים.
כשאני אומר גרועה יותר, אני אומר שבגלל המצוקה הפוליטית של נתניהו, דוד מידן הביא עסקה שאחמד ג'אברי הסכים לה, גרשון בסקין עזר להם, אוקיי? ובסופו של דבר, זו עסקה ששוחררו בה יותר מחבלי VIP בכירים מאשר היו על השולחן, ולמה? שנה וחצי קודם. למה? בגלל המצוקה הפוליטית של נתניהו. אוקיי? אני במשך המון
אז
שנים...
אז אנחנו עומדים עכשיו בצומת דרכים מוזר, שבו כרגע המצוקה הפוליטית של נתניהו חריפה פי אלף ממה שהייתה אז, בלי שום שיעור בכלל, כי הרי הוא חתום על... מה, כמעט 2,000 הרוגים אם אנחנו סופרים את הנרצחים ואת החיילים ואת כל מי שנהרג בפעולה הצבאית ובצפון וכו' וכו' וכו'. ונדמה שהמצוקה הפוליטית הזאת כרגע דווקא תוקעת אותו בפינה ולא משחררת אותו מהפינה, ונשים לרגע בצד את סינואר באינטרסים שלו.
נכון, עכשיו תאר לך שבגלל וקטור הגיוס, דמיין סנריו, שבגלל וקטור הגיוס, מחליטים, והזעם הציבורי הזה, מתקבלת החלטה פוליטית בקן הקוקייה, שהולכים לבחירות. אני אומר לך, טובי, on record, שהדבר הזה יעיץ עסקה.
בניגוד אגב למה ש... בניגוד לנאום של נתניהו היום.
בוודאי.
אבל זאת הטענה שלו.
בוודאי.
אגב, זה מוכיח את מה שאתה אומר, כי כשהוא מנסה לקבע נרטיב מסוים, הוא תמיד ילך על האופוזיט שלו בשביל לשדר את ה...
כבר היינו בסרט הזה.
להשיג הפוך על הפוך.
היינו בסרט הזה. היינו בסרט שהייתה במצוקה, פוליטית עם גלעד שליט. היינו בסרט הזה עם נעמה יששכר.
ועם חוק ישראל היום, שזה אפילו לא משוחררי כלא.
אתה מבין? הפתאום, כשהוא יבין שהוא יכול להחזיר חלק מהבייס שפונה אצל גנץ, אז הוא גנץ ואייזנקוט פתאום יישארו בממשלה, כי אנחנו עכשיו בממשלת מעבר, צריך לשמור על נתניהו, פתאום נתניהו יהיה זה שהוא מוכן לשחרר אסירים, כי פתאום החטופים, והוא ירוץ להצטלם כמובן עם החטופים.
עד גבול מסוים, כי הוא כבר מזמן מדבר אך ורק אל הבייס שלו, ומזמן... אזור המחיה שלו כבר לא המיינסטרים הישראלי, וכבר לא אותם מרכז ימין שנטו בין נניח יאיר לפיד, גנץ, סער וכו'.
שנייה, אני רק אשלים את התזה.
עוד שנייה, עוד שנייה אני נותן לך. וזה פשוט מתנגש עם ההתנהגות שלו מאז שהוא הקים את הממשלה הספציפית הזאת. הוא מדבר, גם כשהוא מדבר באנגלית, וגם כשהוא מדבר בעברית, וגם כשהוא עונה לביידן, וגם כשהוא פונה לקהל שלו רגע לפני שהוא הולך לניתוח מסתורי, צריך להגיד גם את זה, זה מסוג הדברים שאני לא אכנס אליהם עכשיו, הוא מדבר אל בן גביר ואל סמוטריץ', הוא מדבר אל החרדים ואל הבייס הליכודי קיצוני שלו, אפילו לא למיינסטרים הליכודי, אלא ממש לשוליים שבשוליים שבשוליים, אולי כל הניסיון שאתה מדבר עליו והניסיון להצטבר של כולנו עם נתניהו, אולי גם פה משהו נשבר והוא לא עובד כמו שעבד בעבר. תחשוב על זה שנייה.
יש לו בייס מאוד מאוד חזק, ואני אומר לך בראש החולה והמעוות שלי, שכבר מכיר את איך עובדת מכונת הרעל, כי יחד עם חברה טובה גאיל תלשיר, דוקטור גאיל תלשיר, שגם התראיינה אצלך, אם אני...
לא, לא, היא לא התראיינה אצלי, דווקא בן הזוג שלה התראיין אצלי לפני שהוא קיבל את גלץ. אני מכיר אותו מאז שהיינו עיתונאים מאוד צעירים לפני הרבה שנים.
אז עם גאיל תלשיר, בתחילת ההפיכה, עשינו באמת פרויקט עומק של להבין בדיוק איך עובדת מכונת הרעל, ואיך עובד קן הקוקייה. אז אני אומר לך שאם הולכים לבחירות, הוא נותן הנחיה לצוות המסע ומתן. לא מעניין אותי מי יצא. מתן צגאוקר הוא הראשון שיצא. והוא יבוא לגברת צגאוקר להביא לה את מתן, אם יהיה בחירות.
כמו שהוא עשה, כמו שהוא אימץ את...
נעמה יששכר?
לא, אני מדבר על המקרה הנוכחי, כמו שהוא אימץ את אותה אימא, שהיא, על פי עדותה הביביסטים, שאיבדה את הבן שלה ב... בין שלושת החטופים שנהרגו בידי צה"ל, כן. כשהצליחו לברוח. כן. לא זוכר כרגע את השמות, אני ממש מתנצל כל כך הרבה שמות שאני כבר לא זוכר. כן, בדיוק, המתופף הג'ינג'י. יש פה משהו פסיכוטי, ואני מנסה לחשוב, עם עומר דנק אנחנו מדברים הרבה על דיקטטורים רכים, ועל משטרים היברידים, ודברים שאתה בטח מכיר גם בעצמך לא מעט, איך מדינה נורמלית, דמוקרטית, חפצת חיים, מסוגלת לחיות עם רמת טרלול וטירוף מהסוג הזה? זאת אומרת, אם אני משליך את זה נניח כרגע, עזוב את המגעים המדיניים, לך למגזר העסקי שאתה מכיר, ונניח שיש איזה רנדולף הרסט, אוקיי? נניח אחד כזה פסיכופת או מישהו דומה כזה, טראמפ, אם תרצה, בראש קונצרן ענק והכל, ואין איזו שיקולים רציונליים, או שהשיקולים הרציונליים שלו לא נוגעים בכלל לא לתוצאות העסקיות של החברה, לא לתזרים המזומנים, לא לשורת הרווח, לא לשום דבר, אלא רק לו עצמו. איך אתה כיועץ, כאיש מסעים ומותנים, כמאסטר מיינד כזה או אחר, איך אפשר לחיות בתוך סביבה כזאת? תנסה להסביר לי.
אתה לא יכול לחיות בתוך סביבה כזאת. מה שקרה לנו, כמחנה, היינו כצפרדע במים מתחממים לאורך עשור. טמטמו אותנו עם מהלכים כלכליים, טמטמו אותנו עם צמיחה, טמטמו אותנו עם זה שיש תפיסה חדשה, צמצום הסכסוך. פתחו לנו את דובאי, עליי, איזה כיף.
מיכה גודמן, הנביא החדש.
אני אומר, תפיסה שהיא, כאשר קולות מקצועיים, ישרים, ציוניים, כמו של חברנו הטוב שאול אריאלי, ובכל הזמן הזה, המערכת הפוליטית בנתה את המרכז הקיצוני, את הסיוון רב מאיריזם הזה של שובו אחים וכולנו ביחד, לא שובו אחים, כולנו אחים וביחדנס. וכל הזמן הזה, קוד קוהלת, הקרדיט לחברי הטוב דוקטור זאב לרר, מבחירי הסוציולוגים של ישראל, קוד קוהלת, הם עבדו. המערכת המתנחלית, שחטפה את השוק שלה ב-2005, בהתנתקות, ואמרה לא עוד. חזרה אחורנית, בנתה אסטרטגיה של השתלטות על מוסדות שלטון, של הכשרת אנשים, של הזרקתן לתוך מערכות, משרד המשפטים, משרד האוצר, משרדי ממשלה, בנו
שרים וראש ממשלה, בנט ושקד, על מה אנחנו מדברים, בשר.
שרים, שופטים, עבדו, המכניזם הזה עבד, ואנחנו, אז איפה חופשת עסקי השנה? ככה. עכשיו, תודה לאל, יריב לוין, שלא התאפק, ראה את ה-64, סובב את הכפתור של המים, ובבת אחת הרתיח והקפיץ את הרוב המשרת. אוקיי?
כן.
אבל, הרוב המשרת, הרוב הליברלי, הרוב הציוני, אלו שבאמת מבינים שחי פה עם אחר, ולא חשוב עומק המכה, בסופו של דבר נצטרך לחיות עם העם האחר הזה, באיזושהי סביבה של ביטחון אזורי מסוים, באיזשהו מקום נצטרך לחיות עם חרדים שנוטלים חלק כזה או אחר בשגרת החיים, ולא נצטרך להתפרק. הרוב הזה, הרוב הציוני, הוא לא מאורגן, הוא מלא אגו, הוא DNA תבוסתני, מאחר והוא עשרות שנים לא ניצח בחירות, אוקיי? הרוב הזה, אם לא יתארגן סדר וארגון, אם הוא לא יהדק לעצמו אידיאולוגיה, מה המשמעות של ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית עם ערכים ליברליים, שיש בה מיעוט לא יהודי מאוד משמעותי, מיעוט לא ציוני מאוד משמעותי, אם אנחנו לא נארגן את הכוחות, ורק נמשיך לצעוק בושה, 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 ולא נצליח לארגן לעצמנו קואליציות שמתאמות, הדבר הזה ייקשה. ואני אומר לך, טובי, אני מדבר מדם ליבי. בחודשים האחרונים אני מעורב בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית בבחירות המוניציפליות. אני רואה את חוסר היכולת של מנהיגים פוליטיים, גם ברמה המוניציפלית וגם ברמה הלאומית, מתוך המחנה הציוני, מתוך המחנה הליברלי, to come together, לבוא ביחד. הפוך ממה שקורה בימין. יש רב או מורה רוחני,
זה העניין,
אצלנו,
שלנו אין רב.
כל, אצלנו כל אחד, כל מנהיג מחאה לוקלית במקום מסוים, הוא עכשיו מנהיג.
אפילו, אפילו עכשיו... על הבמה בקפלן, הוא עכשיו מול הכנסת, הם רבים על קרדיט. אני יודע את זה, אבל תשמע, קודם כל, אני לא הייתי רוצה שיהיה לי רב כמו נתניהו, נתחיל בזה, ולא כמו גולדקנופ או כל החסידות גור, או מי שזה לא יהיה שם. זה ה... זה הפריבילגיה של האנשים שלא מאמינים באנשים אחרים שהם מורמים מעם. זה רק הערה כללית, הערת מסגרת. אני חושב שיש סימנים, יאיר גולן התארח אצלי כמה פעמים, ועכשיו גם נעמה לזימי וגלעד קריב ופרט רייטן והרבה מאוד פוליטיקאים מהספירה, מהמחנה שלי, כמו שאתה הגדרת בדרך מסוימת. נדמה לי שכולם מכירים לפחות מאיפשהו סביבת יש עתיד, יאיר לפיד ושמאלה, צריך לעבור רק גוף יהודי, נקרא לו אחד. יהודי, שמאלני, ליברלי, חצי שמאלני, שמאל ציוני, whatever.
עובדים על זה.
בדיוק. נראה שזה הולך לשם. נראה שזה הולך לשם. שזה כבר התחלה. אגב, אם זה היה בנובמבר 2021, לא, 2022, אז לא היינו במקום שאנחנו נמצאים בו כרגע. אני לא אומר שלא היה הטבח של 7 באוקטובר. אני לא חושב שזה היה קשור לממשלה. אני חושב שזה פצצה שחיכתה והייתה מתפוצצת one way or another בתאריך שסינואר היה בוחר. אני חייב להגיד את זה בהגינות. לא היה קשור. אבל הממשלה הזאת לא הייתה באה לעולם. ממשלה כזאת לא הייתה באה לעולם, גם אם נתניהו היה מקים ממשלה. זה לא היה קורה ככה. ומה שמביא אותי, אפרופו רבנים ומנהיגי ציבור תקרא להם, או יודע, בן גוריונים שכבר לא קיימים ורבינים שכבר לא קיימים, אין כאלה יותר, איך אנחנו מסתדרים, איך אנחנו מעכלים, איך אנחנו מזיזים את החבורה של אותו מרכז, שאופנו לא מרכז, נניח אם לפיד הוא המרכז, אז איך אנחנו מגדירים את גנץ, ואיך אנחנו מגדירים את האיזנקוט, ואיך אנחנו מתמודדים עם את הרצוג, שהוא בשר מבשרו של, של, של אותו מחנה, ואפילו עמד בראש המפלגה בתקופה מסוימת. הרי באיזושהי דרך נורא משונה, ואני אמרתי את זה כמעט לכל הראשים שהלכו איתו, הם סוגדים לנתניהו לא פחות מאשר חברי הקאט, שזה דבר שאני לא מצליח להבין. איך אתה מסביר את הטירוף הזה, ואיך משנים את הנרטיב הזה?
זו שאלה אפילו לא סוציולוגית, זו שאלה פסיכופתולוגית. לנתניהו יש קריזמה וקסם בלתי רגיל, לפחות היה לו עד הייתי אומר השנה האחרונה, עד ההידרדרות הבריאותית שלו, עד כמובן אחרי השבעה באוקטובר. והרבה מאוד מהפוליטיקאים האלה שמנית, הם פשוט פחות מנוסים. אוקיי?
הרצוג נמצא בפוליטיקה משהו נולד, אבל בסדר.
גנץ ולפיד, נראה שאנשים הרבה יותר חדים, כמו ציפי לבני ואהוד ברק, הם גם נפלו.
לגמרי, אני אמרתי להם את זה. לרגלה. איך הלכתם איתו? איך הכשרתם את השרץ? איך, מכל הרוחות? אני לא מצליח להבין את זה.
ההסבר שאני נותן זה, אנשים באמת באמת מאמינים, באמת מאמינים, שמבפנים הם יכולים לשנות. הם אומרים, אני אקבל את משרד הביטחון, אני אקבל את משרד המשפטים, יהיה לי זה. עכשיו, איפה פה הפער? הפער ש... איך שלא תהפוך את זה, גנץ, אייזנקוט, לפיד, גלעד קריב, נעמה לזימי, אפרת, יאיר גולן, הם כולם אנשים שבסופו של דבר הם נקיי כפיים. הם יכולים להיות פוליטיקאים, אבל הם לא ישחקו בכלים שמשחקת מכונת הרעל. הם לא יסיתו, הם לא ישקרו, הם יעמידו באמת את הממלכתיות בראש מעייניהם. הם נכנסים לממשלה עם נתניהו, כי הם אומרים, אם אני לא שם, וזה שכנוע פנימי עמוק, אם אני לא שם, יהיה הרבה יותר גרוע. עכשיו, לא מאהבת השררה, אף אחד מהם לא עושה את זה מאהבת השררה או אהבת הכוח, אין שום, זה לא אמסלם, רגב, קראי, וכל ה... אגב, היום שמעתי שלא לא מספיק חגגנו כמחאה את ניצחונו של כיכר השפן, שהטיס את אקוניס להיות קונסול ושימח את עצמו, מכיוון שהוא, אשתו, ילדיו לא יכלו יותר לשאת את הזה. אני אומר, האקוניסים, הרגבים, האמסלמים, האנשים האלה, אין מה להשוות.
השכן שלי קיש.
לכן אני אומר, האנשים האלה הם לא נפלו לרגלי הכריזמה שלו. הם, זה אתה יכול להגיד על גלית דיסטל, אפרופו ה...
כן, כן.
אוקיי?
שיחה אישית.
אבל ליבני, ברק, גנץ, אנשים האלה באמת ובתמים מאמינים, אבל כשהם נכנסים לתוך הזירה הזו, והם רואים את ה, את ה, את הרעל, את הגועל, את השטחיות, את ה, את החובבנות, את השחיתות, they are already trapped, הם כבר לכודים או כלודים, כמו שהבן שלי אומר, הם כבר כלודים בתוך הדבר הזה,
אני הולך להשתמש בזה.
ומחיר העזיבה שלהם יהיה הרבה יותר גבוה. בגלל זה מקווה שיקום לנו הקבוצה, תקום לנו דבוקת ההנהגה. עכשיו אני כבר, אני לא מחפש את הרבין החדה.
לא, גם לא, אף אחד, ברור לגמרי שלא מפלגת העבודה תהיה מפלגת השלטון הבאה, אנחנו יודעים את זה, היא תהיה מחזור חברה בקואליציה.
אבל אנחנו צריכים את אותה דבוקה שלטונית, את אותו צוות, אוקיי? שהוא חייב להיות
הבלתי משוחדים, אני
עם
קורא
עם כוח נשי חזק מאוד, נכון? ועם דם חדש חזק מאוד, הדבוקה הזו...
אנשי אמת, מוטי, אנשי אמת. לגמרי. זה לא סתם שהסמל של הבחירות או האותיות של מפלגת העבודה היא אמת. ואני לא, אני חייב להודות, אני לא איש מפלגת העבודה, לא התפקדתי מעולם, ולא הצבעתי, חוץ מאשר ב-77, בשביל למנוע את עליית בגין. אני מודה ומתוודה שהייתי נביא כבר אז, בתוך חייל, אתה יודע, חייל בקורס טייס, הצבעתי למערך, כי הבנתי, לא יודע איך, שדש תביא את בגין לשלטון, תראה מה זה, ילד בן 18, אבל זה באמת סיידווי. אגיד לך משהו נוסף על, 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 על כל מה שאמרנו עכשיו, על, רגע לפני שננסה לחשוב איפה העתיד הולך להיראות, ולא ברמה שנבואה, אלא בערכות הכי... הכי קרות שאפשר. אמר לי מישהו השבוע, אני לא זוכר, באחד השבועות האחרונים, שיש תופעה נורא נורא מוזרה, שאותם שמות שציינו, בעצם בסופו של דבר מחבבים את נתניהו. זאת אומרת, שהוא עושה עליהם רושם של המבוגר האחראי, שנים גם אנחנו, כאילו אמרנו, הוא חושש ממלחמות גדולות, אתה זוכר את המנטרה הכללית הזאת, שהוא לא רוצה להסתבר במלחמות גדולות, שהוא יודע שראש הממשלה בישראל לא שורדים מלחמות גדולות, כל האמיתות של פעם, ושהוא ענייני כשהוא דן איתם, כי הרי הוא תמיד יודע לרצות את זה שמדבר איתו בחדר, האחרון שדיבר איתו, הוא תמיד יוצא ואומר, שכנעתי אותו ועכשיו הכל יהיה בסדר. עד שנכנס הבא בתור, ושהוא מנוסה, שהוא יודע לנהל את האופרציה הזאת, ובאמת הוא הכי מנוסה כבר כל כך הרבה שנים, והם לא רואים אותו בעיניים שאנחנו רואים אותו.
למה אנחנו מדברים עליו?
כי זה הפיל שבחדר, ועד שהוא לא יזוז אנחנו לא נזוז לשום מקום.
אז בוא נדבר על איך להזיז אותו.
אוקיי, אז אתה יודע מה? בוא נדבר על איך להזיז אותו, ואני אתן לך ג'אמפ סטארט, רגע לפני שנדבר עליו ספציפית. איך אנחנו משכנעים או לא משכנעים, או מה יקרה בשביל של גנץ ואייזנקוט יבינו שהתפקיד הנוכחי שלהם באופרציה הנוכחית, בעיניי לפחות, עבר, הסתיים, עבר מן העולם, וכרגע הם תוקעים הכל ולא מזיזים שום דבר קדימה. תתמודד עם התזה הזאת שלי ונמשיך משם.
בהנחה שהשבוע הזה לא מצליח להבקיע את החומה, שלושה שבועות רצופים של ירידה של גנץ בסקרים, אוקיי? יתחילו לשנות את משוואת ה-cost benefit של גנץ. גדי כבר רגל וחצי בחוץ.
שאלה אם גנץ ידך אחריו.
אני צריך לראות, יש שם דינמיקה מאוד מאוד מעניינת.
הבנתי אבל שאייזנקוט, אם הוא יוצא, אז הוא יוצא כנראה הביתה, כי מצבו לא פשוט, אבל בסדר, עניינים אישיים.
לכן, אני חושב שאנחנו צריכים לפעול לפרישה מהירה שלהם מהממשלה, מכיוון שזו תהיה אבן דומינו ראשונה, וזו הערכת מצב פוליטית, ששאלתי היום שחקן מרכזי בתוך הזירה הפוליטית, אימטתי אותו עם התזה של ה-64, בסדר הם יוצאים, לא קרה כלום, יש לו 64. ואותו בן אדם אמר לי, תראה, החמישה של הליכוד לא יכולים לצאת כשגנץ ואייזנקוט בפנים.
זו תשובה שגם אני נותן אותה כל פעם מחדש, אבל
בוודאי.
זה כמעט obvious.
זה obvious. לכן,
אבל אחרי שסער כבר בחוץ, סער ושש
אחרי שסער כבר בחוץ.
נכון.
אחרי שהם יצאו, ועוד שניים, שלושה פאק אפים כאלה מול ארצות הברית, פרישה של אולי של המתווכת הקטרית, דברים שהם מה שנקרא במרחק נגיעה, הדבר הזה ימשיך לזעזע את המערכת הפוליטית, ואז השחקן השני, או אולי הראשון בניסיונו במערכת הפוליטית, החבר דרעי, יזהה את ההזדמנות וייתן קריאת כיוון לכל העולם החרדי, יגיד להם, הסוס הזה מת, בעצם יממש את השנאה התהומית של החרדים לנתניהו, במיוחד בממשלה הזו, על הסיבוב שהוא עשה אליהם, אוקיי? אם רק ייתנו להם, גנץ, לפיד, איזשהו סוג, איזשהו שמץ של תקווה, שיש מה לדבר על הדברים החשובים שלהם, לאחר בחירות. אני חושב שדינמיקה כזו, יכולה להיות מיוצרת במהלך השבועות הקרובים. צריך לזכור שאנחנו נכנסים לתקופה שרבים בה האימותים, ימי האזכור הפנימיים הם מאוד מאוד גדולים. אי אפשר יהיה לחגוג פסח, חג חירות, עם 134 חטופים כעולם כמנהגו נוהג. גם לא בבני ברק. גם לא בבני ברק, אם אנחנו לא חוגגים חירות, אז אף אחד לא יחגוג חירות.
ואיך תחגוג יום עצמאות?
ונקודות ההתנגשות הבאה, זה יום השואה, עם הרפרנסז, כן. שלא לדבר על יום הזיכרון, ויום כן. העצמאות. זאת אומרת, מידת הכבס שתעלה, לא תוכל כבר לגנץ, למרות שהוא מאוד מאוד גבוה, הכבס הציבורי יהיה כזה שאני בספק אם הוא יוכל לשרוד את החודש וחצי הקרובים בתוך ממשלת חורבן ואסון כזו. שוב, איפה הריסק פקטור טובי? במה שיכול סמוטריץ' ובן גביר להדליק בגדה. עם הרמדאן, לפני הרמדאן, כאילו בתוך הרמדאן, לפני החג, בתוך העיד, וגם אחרי, למה אני אומר אחרי? מכיוון שבסופו של דבר, במהות האסלאמית, הרמדאן הוא חג קדוש, הוא חג של טוב. השנים האחרונות והלאומנות הפלסטינית הקיצונית הכנסה בו מימדים של, של אלימות, אבל תצטרך להאמין לי, או השומעים או הצופים יצטרכו להאמין לי, שהציבור הפלסטיני רובו ככולו לא רוצה פיגועים ברמדאנים. הוא לא רוצה את הדבר הזה. הוא לא מכבד את זה, הוא לא נותן לזה לגיטימציה. אבל יכול להיות שאחרי העיד אל פיטר, אנחנו כן נראה איזשהו התפרצות, איזושהי התפרצות זעם, ואז תזכור את חוק הכלים השלובים. כאשר התותחים יורים, המחאה
משתתק.
יורדת.
ועוד לא דיברנו על הצפון.
ועוד לא דיברנו.
שהוא כחומר בידיו, לא רק של נסראללה. צריך להגיד, נסראללה מגלה בגרות יוצאת דופן. זה נראה שיש מי שמנסה לחמר בו, להרחיב את המערכה. אני יודע, האמריקאים שמו שם ברקסי. זה ברור, זה ברור. אבל שוב, אתה יודע, מספיק שכתבם נופל על המקום הלא נכון, וגם אם זה לא מוכרז כאופנסיבה מוחלטת, אלא טיל אחד מדויק נופל במקום הלא נכון, בצד שלנו, בצד שלהם, שכל הסיפור משתבש.
טובי, זה לא, אני חולק על הגישה הזו. הצפון הוא אינו שדה קוצים. הוא יער, לא שיער לא יכול להידלק, אבל הוא יער עם גשם שיורד עליו. זאת אומרת, בצפון יש וקטור, קירור, צינון מאוד מאוד חזק, אמריקאי-איראני, שכל הזמן שופך מים, גם על חיזבאללה וגם עלינו.
אתה אומר שיש סופר טנקר שם שכל הזמן מרחק מעט.
יש סופר טנקר. לעומת זאת, בגדה זה שדה קוצים. ירושלים, שדה קוצים עם חביות חומר נפץ.
כן.
ושם היכולת של סמוטריץ' ושל בן גביר להדליק. אז אם אתה שואל אותי מה הסכנה להתממשות תרחישים פוליטיים שיביאו לבחירות ולקריסת הממשלה, הסכנה הגדולה, מעבר כמובן למלחמת אחים ולהתפתחות חס וחלילה משהו פה, עם משטרת הפלנגות של בן גביר, yeah. התרחיש הסביר שימנע מהתפרקות פוליטית, זה הנחיה של נתניהו, או עצימת עיניים, לפלוגות השר של בן גביר וסמוטריץ' להדליק את הגדה. כנראה בחג או מיד אחרי החג.
זה ממש משובב נפש, צריך להגיד. מזמן לא הייתה לנו איזה אינטיפאדה מדממת כמו שצריך, אתה יודע. ממש מתגעגעים. יש גם שעון חול פוליטי, הוא לא חול, שעון פוליטי קשיח, שאומר יציאה לפגרה בעוד כמה ימים. וביציאה לפגרה לא מקיימים דיונים בכנסת, ואין אין, לא אי אמון קונסטרוקטיבי ולא אי אמון בכלל, ולא יוזמות פרלמנטריות להפעלת ממשלה. נתניהו יכול להתפטר או לצאת להגיע לנבצרות מסיבות שאנחנו לא נרחיב עליהם, אבל כל אחד יודע מה יכול לקרות. אבל ברמה השגרתית, ברמת עבודת הכנסת, לפחות 3 חודשים שאי אפשר להפיל את הממשלה
בהצבעה. שישה שבועות.
אוקיי, עדיין אנחנו מדברים, ומרגע שמוכרזו בחירות זה 3 חודשים מינימום, ברזל. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, גם אם זה 6 שבועות, אז נניח אנחנו מדברים על סוף מאי, אמצע, סוף מאי כזה, ואז בחירות בדרך כלל לא עושים באוגוסט, אז אנחנו מדברים בספטמבר, ספטמבר זה כבר חגי תשרי, אז אנחנו שוב מגיעים לנובמבר, שזה שנתיים אחרי שהבחירות הקודמות התקיימו. אני התערבתי עם חבר שיהיו בחירות ב-2024, אולי אתה תצטרף אליי להימור הזה, אגב, הבירה.
אני מאמין שיהיו בחירות ב-24.
אני גם חושב ככה, מקסימום ברבעון הראשון של 25, כי בגלל עניינים פוליטיים. השאלה היא אם כל ההתכנסות הזאת הפוליטית, מלחמתית, אתה יודע, צבאית, ביטחונית, לא שקי מדי בשביל שאנחנו נדבר על בחירות, כאשר כמעט כל השחקנים לא באמת ערוכים לבחירות. זאת אומרת, הליכוד כרגע פוחד מבחירות כי הוא יודע שהוא עלול להתרסק. החרדים יודעים שהם לא יקבלו, גם אם לפיד, הרי לפיד לא יבטיח להם, הם יודעים מי זה לפיד, הם יודעים מה השקפת העולם שלו. מליברמן הם בטח לא יחכו להבטחות, כי הם יודעים מי זה ליברמן. גנץ הוא בידיים שלהם, הם יודעים שגנץ ייתן כל מה שהוא רק יוכל, השאלה כמה הוא יוכל. כרגע לא נראה שלמישהו מהשחקנים הנוכחים בקואליציה הנוכחית יש אינסנטיב אמיתי לבחירות, חוץ מאשר מוסר, אבל זה לא קיים אצלם. אז מה כן יהיה המנוף? איך אתה רואה את זה?
אני חוזר שוב לתפיסת הטיפינג פוינט. יש רגע שבו המערכת נכנסת לסחרור, וזה כבר בלתי נמנע. זאת אומרת, השיקולים האלה שמנית, שהם כולם נכונים, הם כולם רציונליים, הם כולם קלקולציה פוליטית נכונה, נסחפת בעצם בזעם הציבורי. זאת אומרת, המחיר בעולם שלי, בעולם המסע ומתן, אתה מקבל עסקה כאשר מחיר האין עסקה מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, הם יאלצו ללכת לבחירות, הקואליציה של ה-64, מחרבי המדינה, כל אחד ואחת מהם, הם יאלצו ללכת לבחירות טובי, מכיוון שהמחיר הפוליטי והאישי שכל אחד מהם ישלם אם הם יישארו, הוא הרבה יותר גבוה. אוקיי? צריך לזכור שהאנשים האלה הם פה להישאר. זאת אומרת, גם פינדוס, עם היאללה יאללה שלו, הוא חי בתוך קהילה. והתשובה שאנחנו, שוב, אם היה לנו איזשהו מוח מרכזי, איזשהו מטה כזה, איזה חמל מאבק דמוקרטי, המענה ליאללה יאללה של פינדרוס זה חכה חכה. לא רק אתם יודעים לעשות סילמן ושיקלי ו...
אמסלם, החכה חכה הזה, זה אמסלם קלאסי מהממשלת השינוי, חכו חכו.
אז חכה חכה, אוקיי?
אגב, החכה חכה הזה כלפי החרדים הגיע הרבה יותר מוקדם ממה שהם צפו, בתוך הממשלת החלומות שלהם. שזה אגב אירוע, לא נרחיב בו כרגע כי לא יישאר לנו הלילה, אבל הוא אירוע דרמטי, לא בגלל שאני חושב שמישהו יתגייס, הם לא התגייסו כך מהר, וממילא הם התחילו להתגייס גם קודם, חלקם, והסיפור של הגיוס הוא סיפור כיסוי, הסיפור של ההתבדלות הוא הסיפור הגדול, וחברה בתוך חברה, מדינה בתוך מדינה, עלוקה בתוך מדינה, אבל באמת לא נתעסק עם זה כרגע, כי זה עולם ומלוא. מוטי, אנחנו כבר עברנו את השעה, זה פחות או יותר הסוויט ספוט של השיחות האלה, לא הרגשתי שזה אף, אני הייתי מרותק לכל רגע בכל שנייה, אני כן רוצה לסיים איתך את השיחה הזאת, והיא לא תהיה, היא הראשונה, אבל היא לא תהיה האחרונה, כי נשארנו כל כך הרבה דברים לדבר עליהם.
איך אומרים אצלנו? נקרא... איך אומרים אצלנו?
אל תאיים עליהם.
לא מאיימים על יוני ועל אשם זית.
ברור. אבל ככה זה, אנשים באים והם ממשיכים לבוא, מאיזושהי סיבה, זה קסם אישי שאי אפשר לתאר. בכל אופן, אני כמעט כל שיחה פה, גם אם היא מתמשכת, מנסה להגיע לאיזושהי שורה תחתונה, שהיא לא נבואה ולא שום דבר, אבל הערכה. מתוך השחור שאנחנו רוצים בו היום, ואני עברנו על כל התסריטים פוליטיים, ביטחוניים, איבדת את דעתך, ושמעתי הכל, לא בהכל הסכמתי, אז אני אשאל משהו אחר לגמרי, ברמה החברתית, ברמת מי אנחנו ומה מה, מה הולך להיות איתנו. אתה רואה ריפוי, אתה רואה ריפוי בימי חיינו, כלשהו, תיקון שיחזיר אותנו למסלול של חברה סבירה, נורמלית כבר לא נהיה, אבל חברה סבירה?
הפרוטוקול אומר להגיד כן.
ומוטי קריסטן?
מוטי קריסטן אומר ככה, יש לנו לפחות 3 תמונות עתיד, 10 שנים קדימה. התמונת עתיד הראשונה היא שמתוך הכאב הנוראי של הטראומה הנוראית של טבח נתניהו והשיבה באוקטובר, אנחנו מצליחים להביא לבחירות ולייצר פה ממשלת שיקום רחבה שמוציאה החוצה את המשיחיסטים מצד אחד, ואת האנטי-ציונים מצד שני, וזה 70-80%, ואנחנו מצליחים לייצר ממשלת שיקום שמתרכזת, אחד, הסדרת המציאות האזורית שבה אנחנו חיים, ושיקום לאומי, חברתי, כלכלי. תמונת העתיד השנייה היא תמונת עתיד של, נקרא לזה שם קוד, קנטונים או פדרציות. אנחנו מבינים שהלכה למעשה אין שום בסיס ערכי משותף בין תל אביב, איתמר, אום אל-פחם ובני ברק. שום דבר ערכי, הסולם הערכים, תפיסות החיים, אין שום דבר משותף, אבל מכיוון שכולנו חולקים דירות בבית משותף, אז אנחנו מסכימים לא על חוקה רחמנה ליצלן, לא, אל דברו איתי על חוקה, אלא על כללי יסוד, או כללי משחק. ואנחנו מתגבשים לארבע פדרציות, לאו דווקא טריטוריאליות, אבל שמקיימות מרחבי חיים. כבר עכשיו, עם נפילתן של ערד, טבריה וצפת, לידי ה...
סיקריקים.
לחרדים, אז כבר תצטרך מועצה אזורית מעלה גליל להגדיר מחדש את מערכת היחסים שלה עם צפת, ומועצה אזורית עמק הירדן עם טבריה.
אגב, מי שהתחיל את המגמה הזאת באזור ההוא זו יבנאל, שלא יאמן מה שעשו למושבה החביבי. אני פשוט איש הצפון, אז אני מכיר את הדברים האלה.
אז התמונת עתיד השנייה היא אותו מבנה פדרטיבי, שאתה יודע, כל אחד חי לו במרחבים חיים שלו, מסדירים את הממשקים, ותמונת העתיד השלישית היא התמונה שבה בעצם אנחנו מודים שנכשלנו. ה-15 שנות חורבן נתניהו, שבהם נרדמנו ולא פעלנו, בעצם הרעל, הרעל של השורשים, הרעל נספק כל כך עמוק בשורשים, שאי אפשר גם לחיות ביחד, לא במתכונת כזו, לא במתכונת השנייה, ואז בעצם אנחנו יוצאים למסע שהרצל התחיל לפני, הרצל לא היה לו שום סנטימנטים לארץ ישראל, תזכור בהתחלה, הוא חיפש כל מיני טריטוריות, ואז אנחנו אומרים, כמו שלערבים יש 22 מדינות, ליהודים יהיו שתי מדינות. תהיה מדינה אחת שהיא מדינה הלכתית, תיאוקרטית, אוטוקרטית.
ישראל ויהודה, מותיק.
לא,
ישראל במקום אחר. יהודה תהיה פה, וישראל יהיה במקום אחר.
נכון, תהיה יהודה, ואז אנחנו נלך לנהל מסע ומתן עם ממשלת מקסיקו על בחה קליפורניה.
שמעתי שקנדה מחפשים אנשים מכשרים.
קר מדי, זה לא מתאים לישראל.
לא, לא, אני ונקובר חותם עכשיו, אבל בסדר.
ואז אנחנו, אני אומר את זה בלי, עם המון כאב, אבל תראה, היה ניסיון ציוני, הוא צלח במשך 70-80 שנה, לא הצלחנו לייצר את התשתית, אז העם היהודי אומר, אנחנו נקים לנו מדינה אחרת, נעשה מועד ב'.
אני... מן הסתם, כמי שלא לא הכרנו בעבר, אבל מספיק נחשפנו לדעות אחד של השני פחות או יותר, אתה יכול נחש שאני נוטה להאמין או לא להאמין, או להעריך את שהמציאות היא יותר בכיוון של האופציה השלישית שלך, אבל לא עד הסוף. אני חושב שפשוט לא תהיה אפשרות, אף אחד לא יהיה מוכן לקלוט את הישראל ה... ליברלית, מודרנית, חילונית הזאת, לא מקסיקו, לא קנדה ולא ארצות הברית.
אנחנו לא נקלט, אנחנו ננהל מסע ומתן מוצלח על טריטוריה.
אני שמח לשמוע שאתה תורם את כישוריך בניהול מסע ומתן.
לגמרי.
והכל טוב, אני רק, בוא נגיד ככה, לפחות לגבי עצמי, אני לא אראה את הדבר הזה לקרות, אולי הבן, הבנים, הנכדים, לא יודע. זה אחד, הדבר החמור יותר, ששוב, אנחנו יכולים לשמור על המסורת שהאורח שלי אופטימי יותר ממני, ואני אגיד שכן, זה יהיה כנראה האופציה השלישית שאתה תיארת, פלוס מינוס, רק שניתקע פה רובנו, לפחות לעשרות שנים קדימה, במודל, סוג של מודל לבנוני, לבנוניזציה, בלקניזציה, ערב רב של שבטים שמדברים בשפות שונות, במקרים רבים זה שפות שונות, ליטרלי, ראית את התשובה של, של, של איגוד הרבנים החרדים, שבצבא אין מספיק דוברי יידיש, יש לדבר על, שיש, אתה יודע, אז יש פה כמה וכמה שבטים שמדברים כמעט, כמעט סגורים בינם לבין עצמם, אם זה החברה הערבית, אם זה החברה היידישאית, למרות שכולם שם יודעים עברית שלא יספרו לנו סיפורים, וגם החברה הערבית, שגם הם יודעים עברית, אבל הם עדיין חיים בשפה שהיא שנייה ושלישית בתוך המסגרת הזאת, וזה, ואלה הבעיות הקלות של ה, של הסיפור שלנו. אז, שוב, בלי לנבל שום דבר, אבל כמו שזה נראה כרגע, אני חושש שלבנוניזציה זה, זה משהו שנמצא ממש מעבר לפינה, אם אנחנו כבר לא שם. אתה יודע, אפשר לנסוע פה, אני גר קרוב מאוד, קרוב יחסית, נקרא לזה, במשולש, ליישובים, לטייבה, לטירה, לקלנסווה וכו', זה עולמות אחרים. פעם היינו מסתובבים, קונים חומוס, הולכים למסעדות והכל, כמות האלימות שמסתובבת במקומות האלה היא כזאת, שזה לא רחוק מאשר מה שקרה במרג'יון, בצור צידון, בירות וכו'. סורי, אבל אף אחד לא אכפת לו מזה.
רוב הציבור הליברלי, החילוני, המסורתי, לא יישאר לחיות, מכיוון שיש לנו אפשרויות במקומות אחרים. ולכן, אם לא נצליח, ואגב אני באמת מאמין שאנחנו נצליח,
טוב, שמח לשמוע,
אם לא נצליח יש לנו אלטרנטיבות אחרות.
מוטי, זה פתרונות אינדיבידואליים. למשפחה שלי לי אין, אבל למשפחה, אתה יודע, חלקים שונים במשפחה יש דרכונים זרים, ואני מכיר הרבה מאוד אנשים. אגב,
אני לא עושה דרכון זר, אני גם לי אין דרכון.
לא, 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 אני רק מציין לשנע, לא את כולם, לשנע 2-3 מיליון אנשים מרצון ובהסכמה ובקליטה אמיתית וכו', זה לא משהו ריאלי, זה לא קורה בעולם המודרני. אתה יודע, אין כבר מוביליות כזאת. אני לא מצליח לזכור מקרה כזה בהיסטוריה החדשה, במאה השנים האחרונות, מין יישוב מחדש של, של מדינה קומפלט מאפס. זה נחמד כפנטזיה, אבל אני לא רואה את זה קורה.
מיליון וחצי עולים שהגיעו לפה בתחילת שנות ה-90.
שוב, כל אחד הגיע כמשפחה בפני עצמו. זה לא ש...
ברית המועצות.
בסדר, אבל אתה יודע מה? נתת לנו חומר, הרבה מאוד, כמה וכמה חומרים ונושאים לשיחה, ואתה יודע מה? אני מתחיל לחשוב שאפשר לעשות גם רבי שיח עם כמה, בכמה דיסציפלינות במקביל, זה יכול להיות מרתק מאוד. תקשיב, זה היה נפלא, באמת, שעה ורבע של אתגר מוחי אמיתי, חייב לציין. אתה יודע, גם אם התעכבנו במפגש הזה, טוב שהוא הגיע, וכמו שאמרתי, אנחנו עוד נעשה את זה, ונמשיך לעקוב, ויכול להיות שאני מקווה שהמציאות תביא אותנו לשוחח שוב, אחרי שמשהו מהתחזיות שדיברת עליהן ברמה של שבועות קרובים יצא לפועל. בינתיים עד אז, מה נגיד, איך זה, חג חירות שמח, שיחזרו חטופים, אתה יודע, שיהיה קצת יותר טוב, שנוכל להגיד שאנחנו בסדר בתחילת השיחה, גם בלי הסייגים.
אמן.
משהו, לא?
אמן.
מוטי, תודה רבה.
תודה, טובי.
לילה טוב. ביי ביי.
ביי, לילה טוב.